ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל בסוף דף פי עמוד ב', חמש שורות מסוף העמוד בתחילת הגמרא אחרי המשנה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שומרת יבם שמתה. מי קוברה? הגמרא, איבאי אלוהו, שומרת יבם שמתה, מי קוברה? השאלה מוצגת בפנינו עם שני אפשרויות. א', יורשי הבעל קברי לה דקיירתי כתובה, אלו שהם יורשי הבעל, הרי הבעל מאחר שמדובר ביבמה אז הוא כבר מת, אז יש לו יורשים. האם הם אחרים על קבורתה מאחר שהם יורשים כתובתה? מה הכוונה כתובתה? אנחנו מדברים על הנדוניה שהיא הכניסה לו, כך רשי בדף ממזיים עמוד ב' מפרש. אז חזר תקנו שתמורת הכתובה שהבעל יורש הוא אחראי לקבורתה. או דלמה, יורשי האב קבילה דקה ירתי נכסים הנכנסים והיוצאים עמה. מצד שני, האישה שכעת מתה, אבל היא הביאה לנישואין שלה נכסי מלוג, אלו הם הנכסים שנכנסים ויוצאים עמה. ומאחר שיורשי האב שלה הם יורשים את הנכסים האלו, אז הם אחרים לקבועתה. אמר רב עמרם, תשמע דתניא, שומרת יבם שמתה. אנחנו ממשיכים לדף פי א'. יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבועתה. מי הם? מי יורשים הכתובה? אלו הם יורשי הבעל. אמר אביי, אף עננה מתנינה. אפשר להביא מקור על כך. אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן, ואין חייבים בקבורתה. יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. הניסוח פה אומר שכאן מדובר אישה שיש לה כמה יורשים, כלומר יורשי מצד אבא, יורשים מצד בעל, וזה בגלל שכאן מדובר על היורשים האלו שהם יורשים הכתובה. איזו אלמנה שיש לה שני יורשים? הווי אומר, זו שומרת יבם. לא, אישה רגילה שמתה אז אין שני יורשים, יש רק את הבעל שיורש את אשתו, אבל שומרת יבם היא נקרא לזה מצב ביניים. וכפי שאמרנו מקודם, יש לה יורשים מצד אבא, כלומר מצד משפחתה, ויש יורשים מצד בעלה. וכאן כתוב אילו שיורשים הכתובה, זה מראה לנו שמדובר בשומרת יבם, ואילו שיורשים הכתובה הם חייבים בקבורתה. וזה מה שראינו מקודם שהביאו את הברייתא, וכעת הבאנו פה משנה. זה הכוונה, אף ענה נמי תנינה במשנה, שזה מחזק את מה שנאמר עד כה. הסוגיה ממשיכה, אבל כעת הגענו לנקודה שיש להתייחס למבנה. בשוליים אימו תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה באמת המשך סלש מבנה. המשולשים שנראה הם יופיעו בשני כיוונים וממילא הם מעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות של רבה, למה יבם אינו יכול לטעון. עכשיו בוא נציין שהיבם הוא מיורשי הכתובה, הוא יורש הבעל. אז למה שהיבם אינו יכול לטעון, אך אני יורש, אבל אשתו אין אני קוברה. עם השפיץ למטה, תשובות. אנחנו ממליצים מדי פעם להסתכל על הגמרא, המשך הגמרא ממעוף הציפור, וכל אחד יכול לראות שהדו שיח הזה, המסע ומתן, ממשיך עד לעמוד ב', עד הרבע הראשון של עמוד ב'. הגמרא אמר רבה ולימה היבם, אך אני יורש, אשתו אין אני קובר. מה שכותב אך אני יורש, כתובה זו שאני יורש, אין כאן מנדוניית אביה כלום, אלא 200 ותוספת שכתב לאחי, ואין אני יורש אותה אלא אחי. אני חייב רק לציין שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר המושג הזה של יורש הכתובה, והסברנו על פי רש"י בדף מ"ז עמוד ב' שהכוונה הייתה לנדוניה. אז זה נכון כשמדובר בבעל רגיל שיורש את אשתו, הוא יורש כתובתה, זה הכוונה לנדוניה שהיא הביאה לנישואים. אבל כעת אנחנו מדברים על היבם, ורש"י מציין שהרעיון הזה שהכתובה הוא יורש, זה מה האח שלו היה נותן לה, כדהיינו המאתיים זוז ותוספת שהוא היה כותב. ומצד זה היבם בא בטענה, הרי אני יורש אחי, אני לא יורש אותה. כמובן כל זה רק בשלב הראשוני הזה. חזרה לגמרא, אמר לאביי, משום דבאין עליו משני צדדים, אתה רוצה לטעון כך, אז אנחנו נעלה מולך טענות משני צדדים. מה הכוונה? הנה המשך הגמרא, אם אחיו יורש יקבור את אשתו, אם אתה כמו שאתה אומר בא לרשת האח, כמו שהאח היה קובר את אשתו, אז ורש"י מוסיף פה גם אם היא לא הכניסה לו כלום, אז אתה תקבור את אשתו. אם אינו קובר את אשתו, אז ייתן כתובתה. שהקבורה באה תחתיה. אמר לי, אז היבם, נגיד רבה שהוא תופס את הצד של היבם, אמרי רבה עונה לאביי, הכי כאמינה. זה הוא מדבר נגיד מגרונו של היבם, אך אני יורש, את אשתו אין אני קובר, והיא משום כתובה לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. כלומר כל זמן שהבעל חי ואני במקום הבעל, לא ניתן לאישה לגבות הכתובה. אם אנחנו מדברים על אלמנה, מתי היא גובה את הכתובה? אחרי שבעלה מת. והנה אני אומר היבם, אני במקום הבעל ואני חי. תשימו לב, תשובה ארוכה. מן שמת לי דעית לי מדרש כתובה. מזה שדורשים לשון הכתובה, אז אפשר לכאורה להגיע למסקנה שלא ניתנה כתובה לגבות מהחיים. כלומר, אם זה מה שאתה בתור יבם מנסה לדחות התביעה נגדך על סמך לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, זה נובע ממדרש כתובה. אז שואל הגמרא, מגיבה ואומרת, מי זה שמגיע למסקנות על פי נוסח או ניסוח הכתובה? מה שם לי דעית לי מדרש כתובה? בית שמאי. ושמין הנהו לבית שמאי, אבל יש עוד כלל שמשחק נגדך לפי בית שמאי, דאמרי שטר עומד לגבות כגבוי דמי, והנכסים הם בחזקתה, וממנה אתה יורש. דתנן. וכאן אנחנו מביאים מקור שנמצא במסגרת או בתוך בסוגיית האישה הסוטה. ואחרי שאנחנו נעבור כמה שורות, אנחנו נראה את הכלל של בית שמאי, ששטר עומד לגבות כגבוי דמי. רש"י כותב, כגבוי דמי והנכסים בחזקתה, הלקח מינה קיירית. אם אתה אומר שאני בא לרשת, זה לא מדויק להגיד שאני בא לרשת את אחי, אלא אתה בא לרשת אותה, כי שטר עומד לגבות, ואנחנו מדברים כעת על שטר הכתובה, כגבוי דמי, זה כאילו נמצא כבר אצלה, היא מוחזקת בנכסים. וזה שניסית לטעון, אך אני יורש, דהיינו אני יורש את כתובתה דרך אחי, אנחנו אומרים לא כן הדברים. דתנה, אנחנו נמשיך בגמרא. מתו בעליהן עד שלא שתו, שאנחנו מדברים על אישה סוטה שהיא צריכה להגיע לבית המקדש ולשתות מי הסוטה לברר אם היא זינתה או לא. אבל קרה שהבעל, שהוא אמור להביא את אשתו לבית המקדש לשתות את המי סוטה, הוא מת. מת לפני שהיא שתתה. בית שמאי אומרים, נוטלות כתובה ולא שותות. ובית הלל אומרים, יש קטע שבסוגריים, והסיבה לכך שמה שבתוך הסוגריים זה לשון שאינו מתוקן, אינו מדויק. אז בית הלל אומרים, אני מדלג קודם על הסוגריים, מתוך שלא שותות לא נוטלות כתובה. נחזור על הקטע שבסוגריים. בית הלל אומרים, או שותות אותם סוטות, או שותות או לא נוטלות כתובה. שורת אומר בתמיה, או שותות, מה זה אופציה? והביא האיש את אשתו אל הכהן המחמנה. היא מגיעה לכהן בבית המקדש דרך ליווי האיש שלה, הבעל שלה, והוא לא כאן. ולקה, זה כמובן הוא מת, אלא שיטת בית הלל, והוא לא השיטה שאנחנו בעצם רוצים להדגיש כעת, אבל הם אומרים מתוך שלוש שוטות לא נוטלות כתובה. עכשיו אנחנו פונים, מתמקדים כעת בשיטת בית שמאי. בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שוטות. ומאי, למה שהיא תקבל כתובה? ספיקה הוא, אולי היא זינתה, ובתור כך היא לא, היא תפסיד את הכתובה. אז היא לא שותה, אז למה שהיא תקבל הכתובה לפי בית שמאי? אני קורא עוד פעם, ומאי ספיקה הוא, ספק זנאי, ספק לא זנאי. וכאן בתמיהה, וקעתי ספק ומוציא מידי ודאי, על הצד שהיא לא זינתה, אנחנו שיבוא הספק שהיא ספק לא זינתה. ומה זה מוציא מידי ודאי? שהיא מוציא מידי יורשי הבעל שהן ודאים בירושה, כאילו זה נגד הכללים שאנחנו מכירים, לא נותנים ספק לגבור על ודאי. אז איך זה שהיא גובה כתובתה? כסברי בית שמי שטר עומד לגבות כגבוי דמי, לכן היא איננה נקרא ספק המוציא, אלא מאחר שמדובר פה בשטר כתובה, זה שטר העומד לגבות, זה כגבוי דמי. הלכך היוום, וגבי סוגיה שלנו, אז היוום יורש הכתובה ממנה ולא מן אחיו, לכן חייב בכפורתה. הגמרא ממשיכה, והבאינן, אם אתה אומר, אתה רוצה להגיד שהיא כאילו מוחזקת בכתובה, אבל הבאינן, כשתנסי לאחר תתלי מה שכתוב ליפי ולקה. רש"י מציין בדיבור המתחיל, והבאינן לכשתנסי עליאל פריך, זו קושיה ששייכת למה שנאמר מוקדם יותר. סוף סוף איך כתובה נגבית מחיים שנוכל לבוא עליו משני צדדים? אמרנו מקודם שאפשר לתבוע מהיוום לדאוג לכפורתה, מה שלמדנו מקודם שבאים עליו משני צדדים, אבל איך אפשר להגיד את זה? הרי הנוסח של הכתובה היא שוללת אפשרות כזאת שהיא גובה, שהיא מוחזקת בכתובה. הרי כתוב כשהיא תנסה לאחר, אז היא לוקחת, היא גובה מה שכתוב לה, ולכה זה לא קוים כאן. אמר רב אשי, יבם נמי כאחר דמי. רש"י כותב, יבם נמי כאחר דמי, וכיוון שהתירת מיתת הבעל להינשא ליבם, מאותה שעה זכתה בנכסים. ואז כפי שאמרנו מקודם, אנחנו יכולים לבוא אל היבם משני צדדים, ואולי במילים פשוטות יותר, ההסתכלות כאילו הוא בא לרשת אותה קיים, ולכן מצפים ממנו שהוא ידאג לתבורתה. ממשיך הגמרא, שלח לי רבה לאביי ביד רב שמיה בר זרב. רב שמיה הוא שליח כעת, ורבה שולח דרכו לאביי. קושיה, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב', ומי ניתנה כתובה לגבות מחיים? כתובת היבמה, האם ניתן לומר שהיא גובה מחיים של היבם? תניה, רבי אבא אומר, שאלתי את סומכוס הרוצה יבם, יבם שרוצה שימכור בנכסי אחיו, כלומר לאחר שהוא כינס את יבמתו. אנחנו למדנו בעבר שהכתובה שלה מבוססת על הנכסים של הנפטר, של בעלה הראשון והאח של היבם. אז אם יש יבם שרוצה למכור אחר שהוא הכניס את היבמה, הוא רוצה למכור בנכסים של אחיו, ואנחנו התכוונו לומר שלא פשוט שהוא ימכור, הרי הנכסים האלו משועבדים לכתובתה, אבל אם בכל זאת היבם רוצה למכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? אם כהן הוא, שידוע כהן לא, כהן המגרש את אשתו לא יכול להחזיר אותה, אז אם כהן הוא, אם מדובר פה ביבם שהוא גם כהן, יעשה סעודה ויפייס. אם ישראל הוא, מגרש בגט ויחזיר. רש"י מרחיב ואנחנו נלמד ביחד את דברי רש"י. יעשה לה סעודה, רש"י חמש שורות מתחת לגמרא, סעודה יפה לפתותה במשתה היין, ויפייס ממנה שתיתן לו רשות למכור את העודף על כדי כתובתה. יכול להיות שאח השאיר נכסים רבים שיש מעבר לסכום של הכתובה, והוא היבם רוצה למכור את העודף הזה. אז זה ההמלצה אם מדובר ביבם שהוא כהן. ואם ישראל הוא שמותר להחזיר גרושתו, מגרשה בגט ומגר את כתובתה, והוא נותן לה, משלם לה את הכתובה, הוא מוכר מה שיוצא, מה שאתה, את הנכסים של אחיו, הוא מחזירה, הוא אחר כך יחזיר את הגרושה, והוא מחזיר אותה על מנת כתובתה הראשונה, או אפילו רצה להחזירה מיד, מוכר כל זמן שירצה, שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה, לפי שאין היבם כותב לכתובה, ולא כתב לה דקנאי ודקנינה, ולא אין אתה את התנאי הזה, מה שאני קניתי ומה שאני אקנה, ואין כתובתה אלא על הראשון, על הנפטר, ומשם אחי מעקבה בקוראו. לכן יש לה כוח לעכב לגבי מחירת כל הנכסים. דילמה משתדפי, אני תמייחד לה, אולי הנכסים שהוא ייחד עבור כתובתה ירדו בערכם, שיגפון. ואף אגב דיאמר לקמן, ישתדוף בני חר איתר ומשתבי, מקום מקום, אמרה, למרות שיש לה אפשרות לפנות ללקוחות, בכל זאת אומרים, איני רוצה לתרוח לבית דין. אבל כתב לה כתובה כשמחזירה, וכתב לה דקנאי ודקנינה, לא מציה מעקפה, אז היא לא יכולה לעכב אותו מלמכור בנכסים. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב', ואנחנו באים לקראת סוף הקושיה. והיא סלקה דייטן, ניתנה כתובה לגבות מחיים, נייחד לה שיעור כתובה ושאר ניזבין. למה כל הפטנט, אולי תרלול הזה שהוא מגרש אותה ומשלם לה כתובה ואחר כך מחזיר אותה, למה כל זה? שהוא ייחד שיעור כתובתה מנכסי אחיו והשאר ימכור. רשי לא מתייחס כעת לשורות האלו, אבל בהבא. אז מכאן הגענו לקושיה. מקודם ניסינו לדחות את היבם מההתחמקות שלו מקבורתה, אבל בסופו של דבר הטענה שלו שאח אני יורש, אנחנו דחינו ואמרנו שבעצם הכתובה היא כבר במו עינינו כבר גבתה, כי ניתנה הכתובה לגבות מחיים. וכאן אנחנו רואים שלא פשוט לומר שניתנה הכתובה לגבות מחיים, ולכן חוזר הטענה של היבם שהוא לא מתכוון לקבור אותה, ובתנה אך אני יורש לא אותה. אגמה עונה, ולתמך ולא תווה מי מתניתין. אנחנו חיפשנו מקור להוכיח שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, והיינו מדברי רבי אבא שהוא מופיע בברייתא. אז לפי מה שאתה רוצה לטעון ולא תבוא ממתניתין, מה כתוב במשנה? לא יאמר לה, שהיבם לא יגיד ליבמה, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה. עכשיו רשי בשורה הראשונה, ולתמך תאמרת תאמה משום דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, שזה מה שרצינו לטעון לטובת התנה של היוון, שהיא לא גבתה הכתובה, כי לא ניתנה הכתובה לגבות מחיים. עמי מהדרית עד רבי אבא לאודפי מברייתא, למה חיפשנו להוכיח או להקשות את הקושיה הזאת מדברי רבי אבא שנמצא בברייתא? עוטיף ממדניתין היה אפשר להעלות קושיה דומה מכוח המשנה, וקושיה שמבוססת על משנה יותר איכותית, יותר חזקה מקושיה שמבוססת על ברייתא. אז למה לא יקשו ממה שכתוב פה במשנה? כי מה אנחנו רואים במשנה? שהיוון לא יכול לומר, הנה כתובתך מונחת על השולחן, כי לא, לכאורה, כי לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. אז רואים את זה מכאן, ולא לא צריכים להגיע לדברי רבי אבא כדי לראות את הרעיון הזה. הגמרא עונה, חתם מה שכתוב במשנה, עצה טובה כמשמלן. אני יחד איתכם רואים פה קטע בסוגריים, אם נדלג עליהם על השורות הבאות, בערך שבע שורות, מגיעים לתחילת השורה, אלא דרבי אבא קשיא, כי מרבי אבא זה כבר לא בגדר עצה טובה, אלא משם מוכח דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. אם כן, היוון עדיין יכול לטעון טענתו, שאח אני יורש ולא אותה. עכשיו נחזור לקטע שדילגנו תחילת הסוגריים, אחרי שהסברנו שהסיבה שהקשינו מדברי רבי אבא, ולא מהמשנה. למרות שמהמשנה לכאורה אפשר לראות אותו עיקרון, שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, הגמרא אומרת לגבי המשנה שזה סך הכל עצה טובה. כלומר, בעיקרון, אם היה לנו רק המשנה, הייתי אומר שכתובה ניתנה לגבות מחיים, אבל לא כדאי לעשות את הדברים משום שזה עצה טובה. ממשיך הגמרא בתוך הסוגריים, דאי לא תימא הכי, שאם לא נגדיר את המשנה שצוטט כעצה טובה גרידה, סיפה דקטני, סיפה של המשנה שהתחילה בשורה שלישית פה, לא יאמר לה, כלומר היוון לא יגיד וכו', הסיפה כתוב וכן לא יאמר אדם לאשתו, כלומר הרי שדיבר על יוון ליוונה, בספר כתוב וכן לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו החיים לכתובת אשתו. עכשיו, אי באי לי לזון עם הבעל, זוג רגיל, בעל, אם הוא היה רוצה למכור נכסיו, הכנה מדלו מצי מזמין, מה הוא לא יכול למכור, אלא עצה טובה כמשמלן. הכנה מגם לגבי היוון עצה טובה כמשמלן, אלא דרבי אבא קשיא. אנחנו נלמד ביחד רש"י בתחילת שורות הקצרות לגבי אדם ואשתו, הכינה מדלו מצי מזמין בתמיהה, הוקינה להי באותן שלוש שדות. מה שנאמר מוקדם יותר ברש"י, שאדם לא, בעצם לא יכול למכור מנכסיו, מצוטט ברש"י שלוש שורות מסוף עמוד הקודם, לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה מכל בתיהם. כלומר, אדם לא יכול למכור מנכסיו, גם אם אותו לוקח פנה לאשתו של אדם והיא כאילו אישרה את המחירה, וכמינן באותם שלוש שדות, אחת שכתב לה כתובתה, ואחת שייחד לה כתובתה, ואחת שהכניסה לו שום משלה. אלו הוא לא יכול למכור, וזה מתכוון רשי פה, מה שהוא לא יכול למכור זה באותן שלוש שדות. אבל מי שלא כתב ולא ייחד מוכר הכל ואינה יכולה לעכב עליו, וטעמה משום דכתב לה, למה הוא יכול, מה מבטיח לאישה בכל זאת תשלום הכתובה בעתיד? כי הוא כתב לה דקנאי ודקנינה, מה שקניתי ומה שאני עתיד לקנות. ומי הוא? כשימות או יגרשנה, אם זה בא לידי כך שהיא צריכה בכל זאת לגבות הכתובה, תעפה לקוחות, היא יכולה לפנות לאלו שקנו מהבעל. אז מה העצה טובה? עצה טובה שמה יעבדו המטלטלים ונמצאת בלא כתובה, וצריך לכתוב כתובה אחרת. לכן נאמר במשנה שלא יאמר לאדם לשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן. דהיינו, ייחוד מטלטלים לשם תשלום הכתובה. כי אם הם יעבדו, אז הוא יצטרך לכתוב כתובה אחרת. ממשיך רשי, אלא דרבי אבא קשיא, מה שראינו מקודם אצל רבי אבא שיבם שרוצה למכור בנכסיו, שהוא ליתר דיוק הוא יבם שרוצה למכור בנכסי אחיו, אחרי שהוא ירש את אחיו, ככה הוא מגרש אותה ואז יחזיר אותה, מה שלמדנו מקודם. אומר רשי כאן, עד המגרש לה ניחד לה, אם כתובה ניתנה לגבות מחיים, למה שיגרש אותה? אלא שהוא ייחד לה משהו לתשלום כתובתה, שהרי גירושים גנאי הן לשניהם, ובכל זאת זה מה שהוצע. ככה דיבר, ככה אמר רבי אבא, הוא לא הזכיר לייחד לה כתובה. אז אלא ודאי תמה דלא ניתנה כתובה להגבותה מחיים. ואז איפה זה משאיר אותנו במהלך הגמרא? זה אומר שהוא בעצם אותו יבם, למה שהוא יהיה חייב בקבורתה? למה שלא יגיד אך אני יורש, ואם תגיד ייתן כתובתה, אבל לא ניתנה כתובתה לגבות מחיים של היבם והוא עדיין חי? אנחנו חוזרים לגמרא. דרבי אבא נמי לא קשה. מה שאמר רבי אבא גם כן, זה לא מהווה קושיה, כלומר, זה לא בא לחזק את טענת היבם, משום איבה. רש"י כותב, משום איבה, המייחד לאשתו, או קרקע או מטלטלין, נותן איבת עולם ביניהם. סברה עיניו נותן בגירושין, אבל זה שמגרש על מנת שיחזיר, זה מה שרבי אבא הזכיר, ידעה דלא עשה אלא למכור, הוא פקע לאיבה. במילים אחרות, מה שרבי אבא אמר אינו הוכחה שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, אלא מעיקר הדין ניתן לגבות מחיים. אבל מה אם הוא ייחד תשלום כתובה לאשתו על סמך הרעיון שניתנה לגבות מחיים? זה רק יגביר האיבה ביניהם. ובזה שאנחנו לא אומרים תייחד לה תשלום כתובה, אלא תגרש אותה ותחזיר אותה, כפי שרשי הסביר, זה לא יגרום למצב של איבה, כי היא יודעת שכל זה פטנט כדי שהוא יכול למכור בנכסי אחיו. אבל שורה תחתונה, מאחר שמעיקר הדין אנחנו אומרים ניתנה כתובה לגבות מחיים, אז בעצם כשהיא מתה היא כבר גבתה במו עינינו כתובתה, והיבם יורש אותה ומילא פונים אל, אל היבם, אז תקבור אותה. ואין ממשות לטענה של היבם, אך אני יורש. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים יחד, תחת הכותרת מבנה. שם אתם רואים צורת פפיון, ואצלנו בגמרא גם ממוספר אחד, וזה אומר שיש עוד בהמשך. אז כתבנו שני מעשים ביבם שרצו אחיו לפוסלו מליבם היבמה. יש לנו כותרת פה, נושא סלש מבנה, והוא מהווה, הצורה הזאת שאנחנו מכנים הר גש, יהווה עבורנו מעקב. החלק קצר מלמעלה מייצג את רב יוסף, הדאמור הבנן לא לזבין, אי זבן, אם בכל זאת אדם מחר, לא היה זביני זביני. אם הרבנם אמרו לא למכור והוא בכל זאת מחר, אז המחירה איננה נחשבת. הצורה באופן הפוך, כלומר חלק צר כיוון מטה, אביי חולק וסובר דעים זבן זביני זביני. עכשיו הגמרא, ההוא גברה דנפלה ליבמה ב פומפדיטה, ביי אחווה למפסללה בגיטה מיני. אנחנו יודעים שהמצווה ביבום הוא שהגדול מהאחים הוא אמור להיות היבה, דהיינו הוא אמור להכניס אותה. אז קרה שמת אחד מן האחים והיא נפלה, כי לא, הוא לא השאיר ילדים, אז היא נפלה ליבום, ואחד היה אמור לייבם אותה. שאר האחים רצו לפסול את היבום, ואיך אפשר לפסול יבם מלייבם? אם אחד משאר האחים ייתן לה גט. אנחנו יודעים שמדורייתא אין משמעות לגט שניתן ליבמה, אבל מדרבנן יבמה שמקבלת גט מאחד מאחי בעלה, זה אומר עד כאן, כלומר אין אפשרות להמשיך ליבום. והגט יפסול אותה מכל האחים. תשאלו, אז למה הם רצו בכך? כי אם היבם יבם אותה, אז אותו יבם יירש את כל נכסי הנפטר. אם מדובר בירושה גדולה, אז הם בעצם מפסידים, הם לא לוקחים חלק, כי היבם שמייבם אותה הוא יורש את אחיו. אם הוא לא מקיים ייבום, כלומר אף אחד מהם לא מייבם, אז נכסי האח הזה יתחלקו בין כל האחים. אז יש להם אינטרס לפסול את היבם לייבם אותה. אמר לי אותו אח גדול, מהי דעתך? מה הכוונה שלך? משום נכסי, בגלל שאתה גם כן רוצה לקחת חלק מהנכסים? הנה בנכסי פליגנה לך, אל דאגה, אני אתן לך חלק מהנכסים. מצד הנכסים אתה לא תפסיד, ובבקשה אל תפסול אותה ממני, אני רוצה לקיים מצוות ייבום איתה. אמר רב יוסף, כיוון דאמרו רבנן לא לזבין, אף אגב דזבין לא הווה זביני זביני. והיבם אסור במחירת או נתינת נכסים של אחיו המת למישהו אחר. אז מאחר שרבנן אמרו שיבם לא יכול למכור או לתת נכסי אחיו, מה שנאמר פה, מן הנחמה הזאת, על דרגה, אמרנו לפני שורה, ענה בניחסי פליג נלך, חסר משמעות. תתניה, אבו מה מביא הראיה למה שהשמענו. מי שמת וניח שומרת יבה וניח נכסים במאה מנה, אף על פי שכתובתן האלה מנה, זה מעית מכל הנכסים האלו, לא ימכור, שיבם לא יכול למכור בנכסי אחיו, שכל נכסים האחרים בכתובתו, כל הנכסים שהשאיר הנפטר הם אחראים, הם מהווים רשת ביטחון, ביטוח ל לאלמנה, ליבמה. אז אותו יבם שרצה להניח דעתו של האח הקטן יותר, שאתה לא מפסיד, כי הוא אומר ענה בניחסי פליג נלך, הוא לא יכול, זה הצעה על ריק. אמר לאביי, וכל היכד אמרו רבנן לא לזבין, אף אגב דזבין, לא אבי זביני, זביני. והתנן בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור. אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים. אז יש כאן הוכחה שלמרות שאומרים לא תמכור, אם היה מכירה, המכירה קיימת. שלחו על הקמי דרבי חנינה בר פפא. המקרה הזה נשלח אל רבי חנינה, שלחה כדרב יוסף, שההצעה הוא על אוויר. כלומר, מאחר שאין לו זכות למכור בנכסים, הוא לא, גם לא יכול לחלק אותם עם אחיו. אז רבי חנינה בר פפי מצדד עם גישתו של רב יוסף. עכשיו זה בניגוד לדעתו של אביי. אמר אביי, אתו רבי חנינה בר פפי כיפי תללה, רשי כותב כיפי נזמים, כלומר במה ייפה והנאה את דבריו, ומה טעם נתן בה כששלחה. איך אביי מסתכל על על המסע ומתן פה? רב יוסף ביסס את דבריו על פי מושג שמאחר שרבנן אמרו לא למכור, וכאן אפילו לא לחלק עם אחרים, אם אדם בכל זאת עושה כך, הוא לא שווה כלום. ואביי אמר והגיב לזה, מה, בגלל שרבנן אמרו לא, אז הדבר לא יכול להתבצע בכל זאת? רואים שכן. אז אביי היה לו מענה, נקרא לזה מבוססת, נגד רב יוסף. זה בא רבי חנינה ושולח כמו רב יוסף, זה קומם את אביי. רק בגלל, מה, בגלל שרבי חנינה שלח כמו רב יוסף, זה אומר ש זה אמת, ככה יש לנהוג? מה, הוא נתן איזו ספרה לכיוון הזה? שלחו לקמי דרב מניומי ברי דרב נחומי, אותו מקרה נשלח אליו, שלחה כדאביי, דהיינו למרות שאמרו לא למכור, אבל אם מחר בכל זאת המחירה קיימת. כפי שאתם רואים לפי הסימונים, רב חנינה היה לכיוונו של רב יוסף, וכאן הסימון התהפך, וגם כבכבנו, זה כדאביי. והוא לא נעצר פה, הוא ממשיך, ואי אמר בר רב יוסף תמה אחרינה, שלחו לי. אם יש לרב יוסף עוד הסבר או בסיס לדבריו, אז תשלחו לי, תודיעו לי על כך. כך אומר אביי, או אולי רב מניומי שמייצג את עמדת אביי. נפק רב יוסף דק ואשכח, הוא חיפש והוא מצא ברייתא דתניא. הרי שהיה נושה באחיו ומת והניח שמרת יבם. יש כאן אח שיבה כספים לאח השני, והאח המלווה הוא מת והוא הניח שומרת יבם. אותו מלווה לא היו לו ילדים, השאיר אלמנה שהיא שומרת יבם. לא יאמר היבם שהוא הלווה, שהוא מחויב אמהות, שלא יגיד הועיל ושאני יורש החזקתי. מה זאת אומרת שאני יורש? אני אכניס את אשתו, אז, ואני יורש את נכסי אחי שהוא המלווה, החזקתי, כלומר אני אחזיק בחוב שאני הייתי חייב לו, ולא אשלם את החוב עוד. אז אנחנו אומרים שלא יגיד כך שיבם כדי להתחמק מתשום החוב, שלא יגיד הרי אני יורש אותו אז אני אחזיק את הכסף אצלי, אלא מוציאים מיבם ויקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. אנחנו הדגשנו עם תבקוב אלא מוציאים מיבם, כלומר זה מחזק את עמדת רב יוסף שהיבם אינו קובע עניינים, וזה מה שרב יוסף אמר בהתחלה כאן, ש שבעצם אותו יבם שניסה לנחם או להניח דעתו של האח הצעיר, אל דאגה, ענה בנכסי פליג נלך, הוא לא יכול. אמר לאביי, דילמה דתווה לעבדו לי. במילים פשוטות, אולי מה שכתוב פה זה בגדר עצה טובה. ורשי, דתווה לעבדו, עצה טובה שיהיה הקרקע קיים לא עולמית, ולא יוציא המעות בהוצאה. אז במילים אחרות, זה סך הכל עצה טובה, ומעיקר הדין היבם כן שולט ויכול להציע לאחיו ענה בנכסי פדיג נלך. אמר לי רב יוסף מגיב, תנה תני מוציאים, ואת אמרת דתווה לי עבדו לי. התנה דיבר על כך שמוציאים מהיבם שרצה להחזיק בכסף ולא לשלם אותו עוד. לא לא, מוציאים מיבם, זה מראה שבאמת אין לו שליטה, כי אם זה סך הכל היה בגדר עצה טובה, תנה לא היה משתמש במילה מוציאים מיבם. אני קורא עוד פעם, תנה תני מוציאים, ואת אמרת תווה לי עבדו לי. הדו שלחוה קמי דרב מניומי ברי דרב נחומי, הזכרנו אותו מקודם שהוא אמר ליעיל כמו אביי, שמה זאת אומרת? שליבם יש שליטה. אמר לו רב מניומי אומר, הכי אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, זו אינה משנה. המקור ש דרכו רב יוסף רצה להוכיח את העמדה שלו, בא רב מניומי ואומר, הוא לא סמכותי, זה הכוונה, זו אינה משנה. ורשי על זה אומר, לא נשנית משנה זו בבית המדרש של חכמים ולא סמכים עליה במידי. אז אי אפשר לסמוך על זה לחזק את עמדתך שאין ליבם שליטה. כעת יש קטע בסוגריים, והסוגריים כתבנו בשוליים כדי לתחם אורך הקטע שעסוק בהסבר למאי תמה אינה משנה. אחרי הסוגריים, מה אומר הגמרא? אנחנו בדף פי בית עמוד א', אחרי הסוגריים, שם כתוב, אמר רבה, אם כן היינו דשמנה לי לאביי דמר זו אינה משנה, ולא ידענה מהי היא. כאילו עד עכשיו לא הבנתי מה עמד מאחורי דברי אביי שאומר זו אינה משנה. אבל אחר אנחנו בתוך סוגריים נבהיר למה כך. אבל ההכרזה של רב מניומי זה מה שנשאר ברבה מאשר שהוא שמע את הדברים האלו מהבעיה עצמו שזו אינה משנה, ולכן אנחנו נשארים עם נקרא זה ההתקפה נגד עמדת רב יוסף. אגב, אם עוקבים אחרי הסימונים, פתחנו את המהלך עם דברי רב יוסף עם הצורה הזאת שאנחנו מכנים ארגש עם החלק הצר למעלה, ובסיום של כל המסע ומתן אתם רואים שהחלק הצר כיוון מטה, שזה אביי בעצם שחולק וסבר שאם היוון מחר מחירתו מחירה בכל זאת. עכשיו אמרנו שזו אינה משנה, אותו מקור שציטטנו מקודם, הרי שהיה נושב באחיו ומת והניח שומר יוון וכו', זה לא משנה. כי מה שראינו שם זה מה שרב יוסף רצה להראות מזה שכתוב שם אלא מוציאים מיוון את הסכום שהוא היה חייב לאחיו שמת, מוציאים את הסכום מהיוון, ניקח במקר גבוכי פירות. אנחנו שוב פעם אומרים על זה אינה משנה, מהי טעמה? עכשיו אנחנו נתייחס שוב פעם למבנה, פס כפול מופיע, וכתבנו בשוליים שלבים להוכיח למה המקור של הרי שהיה נשא אינה משנה. ממשיך הגמרא, אי למה משום דהבו להו מטלטלי, כלומר מאות החוב, אותו יבם היה חייב מזומנים לאח שמת, המלווה, אז אלו הם מטלטלי, ומטלטלי לכתובה לא משבדי, המטלטלים אלו אינם משועבדים, ולכן לא היה מקום להגיד מוציאים מיוון, הרי זה בכלל לא קשור ליבמה וכתובתה. אבל כמו הדוחה דאמר רבי מאיר, אולי המקור הזה הוא אליבא דתנא רבי מאיר דאמר מטלטלי משעבדי לכתובה, ולכן זה כן משנה, זה שיטת רבי מאיר שהיבם לא היה יכול להשתלט על אותם מטבעות, אותם מזומנים, כי הם משועבדים לכתובתה. אז למה אינה משנה ואלא משום? כי אמר לה היוון, אומר את לאו בעל דברים דידי את, אני לא לביתי כספים ממך אלא מאחי, ולכן מה שכתוב פה שמוצאים מיוון, מה זה מוצאים מיוון? זה כספים שהיה חייב לאח, עכשיו האח מת, אז שישאיר את הכספים אצלו. הגמרא ממשיכה לדף פי בית עמוד א', דילמה רבי נתן היא, על הבסיס הטענה הזאת שאת לא בעל דברים דידיעת, אי אפשר להגיד אינה משנה, אלא היא באמת כן בעל דברים, הוא לא יכול להשתולל לעשות מה שהוא רוצה, להחזיק את הכספים, על פי דינו של רבי נתן דתניא. רבי נתן אומר מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו, אם נגיד א' חייב כסף לבית וב' חייב כסף לג', מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה שג' יכול לפנות לא', הרי אתה היית חייב לפלוני והוא חייב לי, אז אתה תשלם לי. מניין שכך דברים עובדים, תמוד לומר ונתן לאשר השם לו. אני לא נכנס כעת להסביר המקור, אלא שורה תחתונה, להגיד שהיא איננה בעל דברים זה לא נכון, הרי האח שמת היה תביעה מאותו יבם, היוון היה חייב לאח המת, אבל האח המת היה חייב כתובה לאשתו. אז בסופו של דבר היבם כן חייב לאשתו, ולכן מה שכתוב פה אלא במקור אלא מוציא מיבם, זה מסתבר, זה לא הבסיס הזה, אנחנו לא יכולים, זו אינה משנה, הרי על פי רבי נתן הוא מדויק. אז למה נאמר על ידי רב מניומי מקודם שכך אומר רב נחמן שזו אינה משנה? אלא ממשיך הגמרא, לא אשכחנתנה דמחמיר תרי חומרי בכתובה, אלא איקרא רבי מאיר איקרא רבי נתן. אנחנו נבין את הדברים האלו דרך רש"י. אלא אומר רש"י, שורה שלישית מראש עמוד, להכי אינה משנה ותער התנה ששנה, אותו תנה שהשמיע את הברייתא הוא תער, זה לא אשכנתנה דאיתלי תרי חומרי בכתובה. יש כאן כדי להגיד אלא מוצאים מיבם תיקח בהם קרקע כמו שקטני ליעל, זה תוצאה משתי שני חומרות, ולא מוצאים שני חומרות בעניין גביעת כתובה, שרי אם מדברי סופרים כל החוב הזה שנקרא תשלום כתובה הוא מדרבנן. נכון, זה שנוי במחלוקת, אבל זה הכיוון כאן. חדה, מה חומרה אחת? דמתת לי משתבדי לה. ראינו את זה בשמו של רבי מאיר. ואם המפאות, אם המזומנים משובדים לה, אז אני יכולתי להבין מה זה מוציאים את הכספים מידו. אבל זה לא סוף הסיפור. וחדה, דגביה מבעל חובו של מת, מבעל חוב המת, היבם פה שהוא היה חייב לאח המת שהוא ילבד הכספים, והיא באה לגבות מהיבם, היכולת הזאת שלה לפנות ליבם לתשלום החוב מדרבי נתן, זה על סמך הלימוד של רבי נתן שהשמענו מקודם, זה גם נקרא חומרה כאן, חומה בעניין הכתובה. אלא חדה מהנה חומרי הווה לי למתניבה, אחד מהם היה אפשר לשייך לתשלום כתובה, איקר רבי מאיר איקר רבי נתן, וכיוון דתנה תרווי הוא, מאחר שהמסקנה שבמקור, כלומר פונים ליבם ותשמע אתה לא יכול להחזיק בכסף הזה אלא מוציאים מיבם ויקח בין כך, מה שכתוב במקור הוא על בסיס הפעלת שני החומרות האלו, וזה מה שרש"י אומר כאן, ואני קורא עוד פעם, וכיוון דתנא תרווי הוא לא קיבלה מרבו כן, זה לא היה יכול להיות חלק מהמסורת ומאליו שנה, אותו תנא כאילו המציא את זה מעצמו מי שסיבר הברייתא, ולא סמכים עליו במידי. אז לא סומכים על זה. כלומר, כדי להגיד שמוצאים את הכסף מהיבם שהוא היה חייב לאחיו, זה אומר שקודם כל המטבעות שהם מטלטלים הם משועבדים לכתובה, לכן הוא קונה בקרקע. ולהגיד שיש לה תביעה והוא לא יכול לדחות אותה על סמך עד לבעל דברים דידיעת, זה גם על פי חומרה נוספת, היינו רבי נתן, שהיא כן נחשבת בעל דברים. אבל הנה, חיברנו שני חומרות להביא לידי כך, זה לא ייתכן, ולכן זו אינה משנה. אמר רבה, אם כן, היינו דשמענו לי לבית ואמר, אני זוכר שהבית היה אומר, מתייחס לאותו ברייתא, זו אינה משנה. ולא ידענו לה מה היא, ועד כאן אני לא ידעתי למה הוא התכוון. עכשיו אני מבין. עד כאן שיעורנו להיום.